גלי התחייה הלאומית הולכים וסוערים, עמוד 49. איננו מרגישים את המיית שעונם, ואיננו גם נפעלים מהם, גם פועלים עליהם. אי אפשר לנו לעמוד בפרק תולדותינו במהלך ההיסטוריה כנדהמים. אנחנו שיטת הרב בהמון מקומות, גם כאן, שאסור להיות פסיביים לאירועים ההיסטוריים. האירועים ההיסטוריים שהקדוש ברוך הוא מגלגל בעולם, הוא קורא לנו, בואו תשתתפו, לא להיות עובדי עצות. כמו שצריך להיות שותפים בתהליך התחייה מבחינה חומרית, פיזית, צריך להיות שותפים גם לתהליך התחייה מבחינה רוחנית. יש כוח גדול רוחני, צפון, פוטנציאלי, באחינו היקרים תופסי התורה אשר בארץ הצבי, בארץ ישראל, והפוטנציאל התורני שנמצא בארץ ישראל, כוח הזה מוכרח שיבוא לידי גילוי, בכל עודו והדורו, צריך להוציא אותו לפועל, לגלות את כל הפוטנציאל הרוחני שתמון בעולם הרוח, בעולם התורה, להראות פעולתו כדי שהוא ישתלב בתחיית עמנו בארצו הקדושה, כדי להיות חלק מתהליך התחייה, חלק מתהליך של התחדשות ובניין, גם העולם הרוחני, עולם הישיבות, צריך להיות שותף. לא צריך בשביל זה לחדש דרכים חדשות בתורה. אין צורך להיות רפורמים ולא דמי רפורמים בכל מיני תחומים בשביל ליצור תחייה בקודש. לא בדרכים חדשים מקור באו הולכים על מסילת תחייתנו. יש לנו דרך קודש עתיקה. אבל באיזה מובן כן נדרשת תחייה? צריך בכל זאת שהתחייה תתגלה בכמה מישורים. דבר ראשון, מרץ של תחייה שמוכרח לעורר את כוח החיים שבנו. קודם כל אנחנו רואים שהגאולה מתאפיינת בהרבה נמרצות, בהרבה נחישות, הרבה יוזמה ופעילות. גם בעולם התורה צריך שגם שם אנחנו נראה גילויים דומים של מרץ והתעוררות, ליצור צעדים אמיצים, נחישות, צעדי און, כדי שידע ישראל ונהיה גם אנחנו מהנו מה כוחנו, מה העוצמה הרוחנית שתמונה בנו. ידע עם ויקיר, מהו לו כל החיל אשר תורת אלוקים בקרבו, עוד בליבו. כלומר, לספר, לעורר ביטויים ברורים שישקפו לעם ישראל, לכל חלקי העם, מה תמונה, מה תמון בעולם הרוח היהודי. ופה הרב מגיע לנקודה העיקרית, שאליה הוא חותר גם במאמר הזה, גם במאמרים אחרים. יש לו תביעה, דרישה, בקשה מעולם הישיבות, מעולם לומדי התורה, יצירתיות. חיים של יצירה. כן, עולם רוח מתחדש, זה עולם יוצר. עולם יצירתי. מהרב אני לא מחפש שתעשו לי פה דברים רפורמות, אבל כן אני מחפש יצירתיות מאוד מאוד גדולה. יצירתיות היא חשובה. זו הנקודה העליונה שאנחנו חייבים לשאוף אליה. אנחנו מוכרחים להרים דגל של יצירת קודש. מפעלים טובים שקורים לנו בפינו, בלבבנו. חיים שמביאים ברכה ותועלת לנו ולעולם כולו. חשובה היא היצירה הרגילה שאנו זוכים בה. נכון שיש עד היום, זה לא שעולם הקודש לא יצר. מי שיכנס לספרייה יראה שעולם הקודש יצר הרבה הרבה יצירות לאורך כל הדורות. ודאי, חשוב כל חידוש נכון. כל ההלכה שמתבררת, יש בירורי ההלכות, יש ספרי פוסקים, יש ספרי פלפולים, פלפול ישר, יש דרשנות, דרשנות הגיונית. כל ציץ ופרח שנו יוצרים על שדותיה של תורתנו הקדושה, ודאי זה נפלא. כוח חיים לנו ולאומה כולה גנוז בכל אלה. אבל עם כל היצירה שנעשתה עד היום, נדרשת עוד קומה חדשה. אופיינית, העובדה שאנחנו בתהליך של תחייה. אנחנו נמצאים בתקופה שיש בה המון מעשים רבים שהולכים ומתווים בחיי עמנו הלאומיים והחברתיים. יש התחדשות גדולה מאוד, חברתית, פוליטית, חומרית, אחרי החול, בבניין המעשי של אומה ושל הארץ. וזה קורה אותנו למעשים כבירים של קודש. לא רק יצירתיות, על היצירות, יצירתיות בסדר גודל שעם יכול ליצור. יש מפעלים שיחיד יכול ליצור. יש מפעלים שרק עם יכול ליצור אותם. שדורש פה איזה שילוב כוחות, משהו ענק. אני רוצה, אומר הרב, שגם בתחום הקודש, יבוא לידי ביטוי העובדה שעכשיו זה עם שיוצר קודש. זאת אומרת, דברים בסדר גודל שעד היום לא יכולנו ליצור אותם. מעשים כבירים, למשל. יצירות כלליות שהן קרובות לנו מותמות ליכולתנו. כמות, או גם מבחינת נושאים. יצירות של ספרות, בתוכן כזה של קודש, שמתייחס או בא לעדן ולקדש את יסודי התחייה החילונים. יצירות חדשות. קודש כזה, ספרות כזאת שפונה אל חיי החול הלאומיים, החברתיים, ומנסה לרומם, לעדן אותם. כדי שיהיו רואים חיי החול, לשאת עליהם את צבל תפקידם, כדי לתת להם את התפקיד הנכון, שהם יהיו שותפים לניצני גאולה, למעמד איתן ופועל באומה ובעולם, שכדי שתהיה התחייה הלאומית שלנו ראויה לשם שלה, שם של התחלת הגאולה, שבאמת יהיה הולם אותה, באמת וצדקה. זאת אומרת שאנחנו נדרשים גם לתת עולם, לייצר עולם רוחני, עולם של מחשבות, עולם של סברות, של התמודדויות, של ספרות, שיכול ללוות ולהאיר את חיי החול, להכשיר את עצמנו, כדי להכשיר את עצמנו להיות משפיעים, יוצרים ספרות כזאת, ספרות קודש, באופן כזו שהיא השפעה שמאירה את המוח, מחממת את הלב, צריכים לשים לב באמת, לבנות קודם כל למידה כזאת. אי אפשר לייצר יצירה אם אין למידה. הכרה פנימית על המקצוע הגדול שבתורה, מקצוע ההלכות הדעות, או לא, נושא האמונה, חובת המחשבה, חובת הלב, בכלל מקצוע האגדה בכל גודלו עומקו והרכפו. אלו נושאים שרק כאשר נתמחה בהם, אוכל גם לייצר בהם. עם כל המקצועות, סגנונות, גוונים, ממנו תבוא לנו תוצאה של הארת נשמה. ולא עוד שכל פרי עמלנו בעבודת חקר ההלכה, גם בעולם ההלכה זה אמור לראות אחרת. כי כאשר עולם המחשבה מעורר ומלבה את חיי הרוח של האדם, גם היצירות ההלכתיות אמורות לראות אחרת. כן, זה יצמיח צמח ישועה, עולם ההלכה עצמו אמור להתחדש בכפל כפליים, ברזרת אור על נשמותינו, אור שבעתיים בזכות השפעת האגדה בכל מאורותיה עליו על כל אגפיו. זהו כותב באורות הקודש חלק א', שיש השפעות הדדיות בין לימוד ההלכה ללימוד האגדה. כשלומדים אמונה בצורה רצינית ומעמיקה, זה בסוף משפיע על לימוד ההלכה. באופן כזה, שגם בהלכה מחפשים סברות יותר עמוקות, יותר עקרוניות, שלא לומר מופשטות יותר בהלכה. מחפשים עיקרון על שמסביר המון דינים. אלו השפעות של עולם הרוח של האגדה. עולם הרוח של האמונה שמחפש עומק, מחפש את המופשט, את הכולל, את הפנימי, אז גם בהלכה אנחנו נחתור לשם. לחפש, לחתור יותר ויותר אל המחשבה המופשטת שמאחורי פסקי ההלכה, אל הסברה העמוקה שמאחורי הדינים. זה אופי של הלכה שמושפע מלימודי האגדה. גם זה דבר שהרב מצפה, רוצה שיתחדש בדורות האלו. לסיכום, זאת הערה כללית. כל נפש ברוכה, כל אדם עם פוטנציאל, שלומד תורה, תעשה התורה, בייחוד מאלו שגרים בארץ ישראל, צריכים לדעת שיש פה הזדמנות, יש פה אור גדול, יש פה שעה גדולה ונשגבה של תעודתנו. זה הזמן עכשיו, בדיוק עכשיו שנגעות תורה, יש מי שרוצה להחשיך את האור של עם ישראל. יש אובי של מחשכים גדולים ואיומים שמשתמשים בבת אחת, ונכון, יש פיקורסות והשכלה וכפירה וחילוניות, המון המון בעיות, אבל זאת גם שעת כושר, הזדמנות לתת בשורה. טוב, אומר הרב שזה דורש גם לא רק יצירה בתוך בית המדרש, אלא היכולת גם לסגנן את הדברים באופן שהם יהיו ספרות רחבה. יחד עם תעופת הרוח שמאפיין את עולם של יצירה רוחנית עליונה, אנחנו גם דרושה לנו יצירה ספרותית מעשית, בפועל ספרים, חומר קריאה, עת לעשות אילנו עכשיו, לסלול מסילה לרומותה של התורה הלכתית, ליצור עולם הלכתי שניתן לקרוא אותו. כן, עולם הלכתי ספרותי, שאנשים בתחומים שונים יכולים לפתוח ספר ולקרוא מה ההלכה אומרת בנושא מסוים. למשל, אדם שהוא כלכלן רוצה לדעת מה התורה אומרת בנושא כלכלי מסוים. היום כשהוא ניגש לארון הספרים היהודי, הוא צריך עכשיו לפתוח את הגמרא, את הרמב״ם, את השולחן ערוך, להוציא מזה אמירה מסודרת, בהירה, רלוונטית לימינו, הוא צריך שזה להיות גאון עולם. זה מאוד מאוד קשה. איש כלכלה מצוי לא יכול להרשות לעצמו את זה. אותו דבר במשפט, אותו דבר בפסיכולוגיה, אותו דבר בכל מיני נושאים. הרב מצפה ליצירות הלכתיות שמעבדות את עולם ההלכה לדור של תחייה. שלא לומר פוליטיקה, צבא, נושאים שלמים שבהם ההלכה עדיין לא אמרה את אמירתה בצורה מסודרת, בהירה, שניתנת לקריאה, שאדם משכיל בתחום שבו הוא נמצא, יכול לפתוח את הספר, לקרוא ולהבין. שלא מצטטים לו שם את כל המקורות באופן כזה שהוא צריך להיות גאון עולם, תלמיד חכם עצום בשביל לקרוא את זה. הוא יכול להיות אדם מן השורה, משכיל, נורמלי, יכול לראות, הנה יש לי פה דעה בהירה, מסודרת, מה התורה אומרת בנושא מסוים. עכשיו, אני יודע, יש לי, זה מאיר עיניים, כן.
זה יכול גם להביא לתוצאה של אנשים יפסיקו להעמיק, להסתכלו רק על פסיקת ההלכה.
אז היו כאלו שטענו את זה בזמנו נגד הרמב״ם, כמו שהוא הגיד עוד מעט בהמשך. גם נגד השולחן ערוך, ככה היו טענים. היו כאלה שכשהרמב"ם כתב את הרמב"ם, טענו נגדו, בגללך הפסיקו ללמוד גמרא. החרימו אותו. היו כאלה שהחרימו את הרמב"ם, וטענו, בגללך המפסידים מפסיקים ללמוד גמרא. אבל אנחנו רואים, א', זה מה שהרמב"ם טען, לא כולם יכולים ללמוד גמרא, זאת הייתה טענת הרמב"ם, ולא כולם בשלים לזה, לעיין בגמרא, ומי שרוצה לדעת, להתמצא בנושא מסוים, כך רמב"ם. רמב"ם לשונו בהירה מאוד, מסודרת מאוד. לקח את כל הסוגיות, הכנס אותם למעבדה שלו, רוצים שנה סדורה. א', לא כולם יכולים ללמוד גמרא בעמקה, וב', נכון שזה לא גרם להפחתת לימוד הגמרא. זה לא גרם. זה גרם לאדרבה, ליכולת עכשיו לברר איך ללמוד גמרא. האם למדת את הגמרא נכון או לא, תקרא את הרמב״ם. זאת אומרת שזה חידש דווקא זוויות חדשות בלימוד הגמרא. אותו דבר שולחן ערוך. האם בגלל שיש שולחן ערוך אנשים לומדים פחות גמרא? לא. האם זה גרם לעצירה של התפתחות הרוח? לא. טוען הרב, אותו דבר בזמננו. צריך לכתוב רמב״ם שולחן ערוך בשפה, בסגנון, בנושאים שמתאימים לזמננו. ויש לאט לאט יצירות כאלו, צריך עוד. יש יצירות כאלו בתחומים מסוימים כמו שבת, כשרות וכדומה, חגים, ברכות, יש יצירות כאלו. אנחנו אומר הרב, מצפים לעוד יצירות, בעוד נושאים. כלכלה, משפט, בן אדם לחברו, מדינה, צבא, כל מיני נושאים שיש בן אדם קורא, יכול לקרוא. דברים בהירים, מובנים, רלוונטיים, חשוב מאוד. זה יוצר תורה הלכתית עם תכונה של בניין ותחייה. כי ימים מכן, כמו בעבר, צריכים תלמידי חכמים להיות בוני עולם, מייסדם. כדרך כל תחייה שבאה מתוך התרוממות אל הסדרות הראשונות של דורות קדמונים, כך נתאושש גם אנו לשאיפות כלליות למוסדי דור דורו מלעניין התורה, להמשיך את הדורות הקודמים. רבותינו הראשונים, למשל, יסדו לנו יסודות התורה. הם עסקו, אתה רואה, בחוכמה ומלאכה. הם גם פיתחו עולם רוח, אבל גם עולם סידורי. סידרו את הדברים, כתבו אותם בצורה בהירה מובנת. הם גם עסקו בחידוש, אבל גם בסידור. אתה רואה שגאוני עולם גם כתבו חידושים על השעס, אבל גם סידרו הלכות, סידרו נושאים, כדי שיהיה אפשר ללמוד נושא, לקחת נושא ולקרוא אותו. הרשב"א כתב חידושים על השעס, וגם כתב פסקי הלכות מסודרות, בקשרות, בחגים, בתארת המשפחה, אותו דבר הרמב"ן. כן, כתב ספרים מסודרים בהלכה, במקביל לחידושי הרמב"ן. צריך להיות ענקי עולם כדי לעשות את זה. מה? תשובה? אתה עונה בעצמך את התשובה.
למה כל
העולם
עושה את זה
לעצמו כבר? מה?
הרב צריך
לעורר בן אדם שיהיה כולם כבר? כן, תמידי חכמים.
זה לא דבר
שבא מאליו? הוא רוצה שיהיה גיוס כוחות, שאנשים זה יהיה להם בראש, והם נגייס כוחות לנושאים האלו, כן. צריך מישהו שמוביל מהלך כזה. זאת אומרת שהתורה, אנחנו רואים שהיא גם עם סדר ספרותי. במקביל ליצירתיות פנים מדרשית, נוצרת יצירה ספרותית. ספרותית הכוונה קריאה, שניתן לקרוא אותה, שווה לכל אחד, אפשר להשכיל אותה, מובנת. כמו שהתחלנו את התורה המסורה, רבי, מי שומעת לעשות להשם, כתב את השס, כתב ספרים, מתוך כך התחילה עבודת מלאכה תורנית, ללכת בשילוב יד עם עבודת החוכמה והמחקר. אנחנו רואים שיש פה שילוב בין מחקר רוחני, הלכתי, עיוני, לבין כתיבה, שהיא יותר פופולרית, שהיא יותר נגישה. כמו רבי, שסידר את המשנה, אחר כך סידור התלמודים, רבי יוחנן, תלמוד ירושלמי, רבי נרוושי, תלמוד בבלי, עריף, סידר הלכות, לקט את כל ההלכות של הבבלי. סידור המשנה תורה של הרמב״ם, יש את הסמג, רשב"א, אמרנו, הזכרנו אותו, עסק בפסקי ההלכות, הראש, הטור, השולחן ערוך, גדולי הדורות, במקביל לחידושים שלהם, הם מאירו את אופק חיינו, התורנים. יש פה חיבור, יש פה ברכה גדולה, שבאה מתוך חיבור של מצד אחד מלאכה, סידור, סדרנות, כתיבה בהירה, זה מלאכה. כלומר, אין פה בכך חידוש, אלא סדרנות ועריכה נאמנה, יחד עם שילוב של חוכמה ומחקר הלכתי. ככל מה שהלכו הדורות האחרונים והתרחקו מהמקור הראשון, נתמעט יסוד המלאכה מעבודה ספרותית. יש פחות מדי ספרות, קריאה. נשארנו עומדים בצורה, יש יותר מדי ספרות עיונית של חוכמה, פחות מדי ספרים נגישים, קריאים, מסודרים, בהירים, שכל אחד יכול לקחת, לקרוא, להבין תמונה על נושא מסוים. עכשיו, בזמן הירידה והדלדול, צריכים לזכור, לחשוש, תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. אז בפשט המשנה, מלאכה פה הכוונה, שאדם עושה פרנסה. אבל הרב מסביר, מלאכה מבחינה רוחנית. מלאכה הכוונה, סדר, כתיבה, ספרות. זאת אומרת, יחד עם היצירה הרוחנית, צריך לפתח את כישרון הכתיבה הספרותי. והרב קורא לזה הרבה מאוד. גם באמונה וגם בעניינים הלכתיים. כתיבה ספרותית של נושאים הלכתיים. כדי שאנשים יקראו, יבינו, היה להם תמונה בהירה. אתה לוקח את רוצה נושא מסוים, בבקשה, הנה, כתוב בצורה ברורה, בהירה, מובנת, נושאים נושאים. תחומים תחומים. החשש הזה מכריח ומעיק עלינו לשוב לתחייה רוחנית עליונה בעזרת הצד המעשי, צד המלאכה שבתורה. הרב נאה דרש, גם נאה קיים, כותב ספר הלכה ברורה. זאת אומרת, על השס את כל הסיכומי ההלכות בצמוד לסוגיה. הוא רצה שאנשים ילמדו את הגמרא ובצמוד לזה ילמדו את ההלכה, ליבא דהלכתא. זה דוגמה לזה שהרב רוצה שיהיה גם מבט ספרותי הלכתי, להתרגל לסכם מסקנות, לחבר את החוכמה עם היצירה הרוחנית, עם המלאכה, לשוב לעסק עם מעשי הדורות הקדמונים, לעבוד כבודתם.
זה הכוונה לימודית גם
אצלנו? מה?
זה הכוונה לימודית כן, אלינו גם?
כן, שבמקביל למחקר צריך גם לכתוב כתיבה סדרנית, מסודרת. נכון. זה דורש להתרגל בכתיבה. אדם לומד סוגיה, סכם את הסוגיה, אני צריך לכתוב את כל הסוגיה בשפה בהירה, בלשון שלו, מובנת, כמו מאמר. שאתה יכול לקרוא את זה אחר כך, גם עוד כמה שנים ולהבין מה כתבת. כל אחד צריך לעשות את זה. כל סוגיה, בגמרא, בהלכה, אותו דבר באמונה גם. תרגל לכתוב, צורה כזאת, שאחרי או כמה שנים תקרא, שתבין, מבין מעולה. כתיבה ספרותית. בהירה מחולקת לנושאים, פרקים, ככה לכתוב. זה מתרגל אותנו בצד הזה של המלאכה. לאסוף נושא, ללקט נגיד חלקים ולסדר עניין, לסדר נושא. לכתוב אותו אבל, אני חושב שהנושא הוא לא רק לאסוף. לכתוב בשפה בהירה, בשפה ספרותית. בשפה שגם אדם זר יכול לקרוא ולהבין. זה מאוד חשוב.
אבל אין דברים שצריכים להיות לא מולו
בעיני. למה? למה יש עיקרון כזה?
שלא מורידים את זה.
נו, תתאמץ. זה מאמץ, אבל זה חשוב. כל דבר, גם תורת הסוד. בסדר, מה שנסתר, נסתר. אנחנו מדברים עכשיו על דברים שאפשר לכתוב אותם, שהם נגלים. קדימה. גם בעולם ההלכה, בגמרא, וגם בעולם האמונה. יש בעיה, עולם האמונה דורש גם כן כתיבה שאנשים יכולים לקרוא אותה ולהבין אותה. שאנשים קוראים ואומרים, מה? אני הבנתי את הרעיון, הבנתי אותו. לא כולם הם תלמידי חכמים עמוקים שיכולים ללמוד כתבי הרמב״ם וכוזרי והרב קוק והמהר"ל בעמקה. לא כולם. לא רק זה, גם אדם שהוא כן בן תורה, לפעמים הוא רוצה לקרוא נושא מסוים. מבחינה מחשבתית, מה דעת היהדות, השקפת היהדות בנושא מסוים? זה פתאום תמיד לו מאמר בהיר, מסודר, מסברות יפות, מעניינות, מובנות, הנה, יכול לקרוא. העיקר
זה
העמל. יש שני עמלים, יש עמל המחקר, העיון, ויש עמל הסידור והכתיבה, שני עמל.
אם ספר שהוא
מאוד
פשוט, מאוד
קרי,
אז אין
המעלה. נכון. אבל יש אוכלוסיות שונות, ויש גם מצבים שונים. לפעמים אדם, הוא עכשיו, הוא, או באופן כללי, הוא עומד על נושא מסוים. עכשיו הוא רוצה לתפוס עניין מסוים, להכיר אותו. זה לא עיקר המלוא, הוא רוצה להכיר אותו. מה דעת ההלכה, מה השקפת היהדות בנושא מסוים. מוכן לך. במקביל לעמל, יש דברים שאדם רוצה להתמחות, אבל באמת, בהחלט, אני חושב שהנושא הוא הציבור הרחב. אנחנו רוצים שהציבור הרחב יהיה כמו שהוא מעורה במון נושאים שעומדים על הפרק, אנחנו רוצים שיהיה מעורה במה שהתורה אומרת. לכן צריכה להיות כתיבה רחבה, כתיבה ספרותית שמתאימה לציבור הרחב. זה מאמץ של אנשי רוח, כי הם צריכים עכשיו לקחת את העולם הרוחני שלהם ולסגנן אותו ולקצר אותו, לחוס אותו לתבניות, לקח את הרעיון, ברור שאנשים יכולים לקחת הביתה, הנה, יש לי משהו שאני הולך איתו, מחשבה שפונה אליי, זה מאוד חשוב. הוא אמר, יש לו ביקורת על עצמו, הוא אומר, אני לא טוב בזה. הוא אומר, אני לא טוב בזה, אני באמת כותב, אני לא טוב בזה, אני רוצה שתשתפרו. הוא אומר, תעשו יותר טוב ממני. הוא ניסה. הוא כתב בשפה, עדיין, זה לא שפה של עולם הסוד.
גם בעיתונים.
כן, אתה רואה, אבל בכל זאת, זה לא שפה של ספרי סוד, ספרי אמונה, שממש קשה לקרוא. עדיין זה שפה שאדם משכיל מאוד יכל להבין אותו. אתה רואה שאנשים משכילים כן כתבו, קראו את הרב קוק. למשל, לפני הרבה שנים קראתי ספר שכתב פרופסור אלדד. שמעתם על פרופסור אלדד, הוא היה המנהיג של הלכי. אז הוא היה אדם משכיל. לא תמיד חכם, אבל משכיל. והייתה תקופה שהוא היה צריך להתחבא בפני אימת הבריטים. אז הוא התחבא באיזה בית של איזה מישהו בתל אביב, ואז בדיוק יצא אורות הקודש של הרב קוק. הכרכים הראשונים יצאו אז. תפרש, צדיק משהו, או תפשין משהו. לא צריך תפשין, תחילת תפשין. אז היה לו ימים שלמים, שהוא היה שם במעצר, אסור, כאילו בהתחבא. אז הוא ממש עצר, הוא קרא אורות הקודש. הוא אומר כמה זה עניין אותו, כמה זה חיה אותו, זה דברים מעניינים. היו אנשים משכילים, לא דתיים, שקראו, קוראים גם היום, קוראים את כתבי הרב, לא ספרות גבוהה מאוד, אבל הם קראו. והבינו, הבינו דברים. אפשר להבין. אבל הוא באמת אומר על עצמו, תכתבו עד הרבה, תכתבו עוד יותר פופולרי. מצוין. כדי שאנשים יבינו, כשאנשים יקראו, יתחברו לרעיונות, זה יחיה אותם, זה ייתן להם מזון מחשבתי, יש אנשים פה, אנשים בכל מיני תחומי עשייה בארץ. אבל אם זה לא נגיש להם, אז הם לא קוראים, לא את המחשבה ולא את ההלכה. הם לא יודעים איזה אוצרות יש ביהדות, הם פשוט לא מכירים. זה לא להוריד את הרמה, זה לכתוב בהיר, מובן, קולח, בלי להוריד את הרמה. בסגנון שאנשים יכולים לקרוא אותו. אנחנו צריכים לעבוד על זה, עובדים על זה וצריך לעבוד עוד.
איך אפשר לא להוריד את הרמה לסביב את הרבה?
הנה.
לא
עושה את זה. אפשר. אנשים מרגישים שאתה כותב להם ברמה גבוהה. הרמה גבוהה זאת אומרת שאתה אומר סברה מעניינת, סברה עליונה, לא סברה נמוכה. מקורות מעניינים. אבל בסגנון, בכתיבה שאני מבין. טוב, זה מעניין. קרמה, תשמע, מאוד מעניין. באמת מעניין, נוסיף לי, לא חשבתי על זה. מחשבה מהירת עיניים. אבל, יכולתי לקרוא את זה. הוא מרוצה מעצמו. לא כולם אנשים שיש להם קורת ימים שלמים ללמוד בעמקה. יש אנשים, אני אומר לפעמים, אנשי צבא. אנשים בקבע. רואים שבת, יש להם זמן קצת בשבת ללמוד. עכשיו הוא רוצה לקרוא משהו. אם הוא התחיל, הוא רוצה לקרוא משהו, שיעיר את עיניו. איך אני לא? נשים, ציבור ענק. ציבור הנשים בארץ. ציבור גדול מאוד שרוצה לקרוא. רוצה להשכיל. לא לכולם יש את היכולות, הם לא, את ההכשרה הישיבתית, אין להם הכשרה הישיבתית. הם לא למדו בישיבה. הם לא לומדו כתבי הרב קוק, ולא מערל, ולא גמרא. אז מה, הן מנותקות מעולם האמונה, מעולם הרוח? למה? זה ציבור חשוב מאוד. יש להם מחנכות, הן אימהות, הן עושות דברים בחברה, משפיעות חברתית. חשוב מאוד לגעת בהם. ליצור יצירות שיכולות לקרוא אותן. אז יש יצירות לבחורי ישיבה. מאמרים שלא נגמרים, ועם ציטוטים ארוכים של כל מיני סור, ודברים מאוד, עם שפה מאוד גבוהה, אבל היא יקרת בית או קצין, הוא מסתכל ישר כמה דפים זה, מסתכל את המילים, מבין, זה לא בשבילי, זהו. אבל מה איתו, מה הוא משאיר אותו, הוא מרוקן, בלי תוכן רוחני, עם הארץ, בלי זהות, בלי אופי, צריך לכתוב לו. לפנות אליו. אתה רואה, יש פה ספר כזה. כשבחורי ישיבות באים ושואלים אותי על הספר הזה, אני אומר להם, ביטול תורה. מה אתם שלומדים את הספר הזה? תלמדו, יש לכם זמן בישיבה, תלמדו. זה לא נכתב לבחורי ישיבות. בחורי ישיבות צריכים ללמוד תורה ברצינות. תלמדו, מלבים, תלמדו רדק, תהיינו. מה אתם קוראים את זה ביטול תורה? אבל יש אנשים, שאנשים אנשי מעשה, אנשים שזה בשבילם טוב, כי זה קרי, מבינים את זה. זה נותן להם רעיונות, חומר למחשבה, פותח אותם למושגים באמונה, ואיך לבמות תנך. לא מעיר להם את העיניים, מורות, יש מורות. הם לא, אין להם זמן. וגם את היכולות להכיל, ללמוד, בעמקו דברים. אז מורה קורה, אתה נכון. מצוין. אבל בחור ישיבה, באמת ביטול תורה. זה משתנה מהאוכלוסייה, צריך אוכלוסייה, לכל אוכלוסייה להתאים מה שמתאים לה. אותו דבר, עכשיו הוצאנו על בראשית. המטרה היא מי שלא בחור ישיבה, בחור ישיבה אמרתם, אל תלמדו את זה. זה בזבוז זמן. תנו, תקרו שיחות על מצבי יהודה, תשברו את הראש. אבל לציבור הרחב, צריך שיהיה לו גם חומרים קריים, שנותנים לו רעיונות, מחשבות, והוא לא נשאר שטחי. זה מה שחשוב. הציבור הרחב לא נשאר שטחי. אותו דבר בהלכה גם. צריך אותו דבר בעולם ההלכה. יש דברים כאלו שנעשים טובים מאוד. הרב מלמד למשל כתב ספרי ההלכה. ממש, אתה רואה, כל אחד יכול לקרוא, כל אחד, ולהבין. כתוב בסורה שפה כל כך נעימה וברורה ובהירה. כל אחד יכול לקרוא ולהבין. זה מעולה. זה בדיוק משהו... אז מי שבחור ישיבה, אז תלמד, תלמד משנה ברורה, מה אתה, תלמד בית יוסף, מה אתה לומד פנייה עליך? תפתח שוטים, תעמול. אבל הוא עכשיו, הוא לא בחור ישיבה. הוא חייל בצבא, הוא בעל הבית, הוא אישה. נשים מאוד אוהבות לפני חגים, לקרוא את הפניני הלכה. זה נפלא. קוראות הלכות חנוכה. טוב, נתפח להם מהו, מבינות. יש לו גם סברות יפות, גם רעיונות. גם את ההלכה הוא מסדר יפה, מביא את כל הדעות. בלי ציטוטים, הוא לא מצטט כל מיני מקורות. כותב קולח. כולם יכולים להתחבר. זה בדיוק מה שהרב רוצה. הספר הזה, סדרה פניני הלכה, זה מצוין. זה נקרא מלאכה בתורה. לחבר את המלאכה עם היצירה. לכתוב כתיבות כאלה. זאת יניקה רוחנית יסודית, שמושרשת מתורה שבעל פה, מהבבלי, מהירושלמי, מהפוסקים, מהרמב״ם, שולחן ערוך. המשך הדורות והזמנים, הלכה השפעת הפוסקים התרחקה אצל רבים מהמקור הצדיק. כבר שכחו את הפוסקים. מהתלמודים בעצמם מקורם. באה מגרעת וקטנות ברכות הלימוד וההוראה. ויצאו, כמובן, יש בודדים גדולי הדורות, שהם תמיד יודעים לאחד את הלימוד העיוני עם ההלכה, על פי הערת השיטות הראשונים. אבל בהמון הלומדים, אפילו בחשובים, נוצר לאט נתק בין התלמוד, כל המחקר, לבין פוסקים, בין הספרות הסידורית המעשית. כאילו, שני דברים נפרדים, רק מגע קלוש שמאחד אותם. זה הראה אפילו לתלמוד, הבבלי, שהיד הכל ממשמשת בו, על אחת כמה כמה לירושלמי, שמעט מאוד אנשים דורשים והוגים בו, ואז יש פה התפלגות, יש את המקור, ויש את הנער המתפשט, מתפרדו זה מזה, המקור זה התלמוד, הנער המתפשט זה ההלכה, נוצר נתק, זה לא טוב, צריכים להעמיד מלאכת מחשבת גדולה, לתקן את הפירוד הזה, להרגיל את הלומדים ללימוד מיושר, שמחבר לאט לאט בין עולם הספרות והפסיקה, עולם התלמוד היא מערכה מחוברת ומוגדת יחד. צריכים לסדר את שני התלמודים את ההלכות של הפוסקים. זה מה שהרב התחיל לכתוב, הלכה ברורה. לשון הרמב״ם. הרב היה כותב מעל פה. כל הרמב״ם. יושב שעות, פתח את הגמרא. רואה ציון, רמב״ם הלכות, לא יודע מה. תומת מת, זה וזה, היה כותב בעל פה. לדעת כל הרמב״ם בעל פה. היה כותב כך. היום הוא לא תפתח, אומר אין לי זמן. היה כותב בפנים, והכל היה, אחר כך היה נותן את זה להגיע, בחורי ישיבות, הם מגיעים, רואים שהכל מילה במילה. מדע את כל הרמב״ם הראש. טוב, אז הוא באמת הפליא. לצרף את השולחן ערוך, יש לפעמים, לפי הגדולי האחרונים, פרשה שולחן ערוך נוטה לחצדים אחרים, לפי משך, חטז, מהירים איזה הערה חשובה, תאיר בקצרה את המסקנות. במקור, לשון של הפוסקים, עמוד על עמוד, דף על דף, להתרגל לחבר את הגמרא וההלכה. זאת העתקה שהיא דורשת עבודה רבה ואחראית, מדויקת, ונוקה מערבוב ושיפוש, כוללת הבנה ברורה. ביאור כזה של ההלכה, איך הפוסקים שנמצאים עליכם, בתחתית הדף שכתוב את ההלכה. עצם ההצגה של עניינים כבר זה מרגיל את הלומדים, ללימוד כזה שקשור למסקנות ההלכתיות. מסגל להם את הידיעה של ההלכה עם מקורה וסיבתה. וכמה סיבוכי דברים שבאים מסיבת אלמת עין, יסור על ידי זה. כל מיני דברים שמסתבכים, בגלל שאתה לא מבין את ההקשר, לפעמים את הגמרא אתה לא מבין טוב, ואת ההלכה אתה לא מבין טוב. ההקשר מחבר, השכל מיישר, משקיף רוחב דעת, מנוחת לב על יסודי ההלכות והסתעפותם. טוב, אני אומר רב, אני עכשיו לא מפרט את כל הבא, אני אתן רעיון, לא פה המקום לתת מושג ברור, להתחיל לפרט את כל הפרטי ההצעה הזאת, ברור הדבר כי התגשמותה של ההצעה הכבדה וכבדה הזאת, לא נפלט הרחוקה, צריך לקבץ גיבוץ גדול של חכמים, מארץ ישראל, תופסי תורה, שתורתם אמנותם, תורתם דיפרתם ועדרתם, קיבוץ שהתייסד לשם עבודת יצירה, של מלאכה שיש בה חוכמה, בעבודת תורה וספרות, וזה יעזור בוודאי לגאולה ולישועה לכל העולם, לרומם את הערך הפנימי של התחייה הלאומית, שהולכת ומתגלה בדורנו, בצורה חומרית וחילונית, לעדן, לקדש אותה, לשפר, לפאר את כל מהותה של התחייה, לתפארת האומה הישראלית כולה. זה הסנונית הראשונה בסדרה של כתיבה, שהרב קורא לה כתיבה גם בתחום ההלכה, במקומות אחרים, דבר הרבה על עולם האמונה. גם כאן, יחד עם המחקר העיוני, ספרים שאנשים יכולים לקרוא אותם. יש ספרי אמונה שנכתבו בדורנו, שאנשים לא יכולים לקרוא אותם. אז זה טוב, אם זה גדולי עולם, טוב, אז זה כותבים לבחור הישיבות. אבל אם זה לציבור הרחב, אז מה עשינו? החלפנו דבר בדבר, לא התקדמנו. אדם, לא, לקרוא את המהר"ל לכתבי הרב קוק קשה לו. אתה מביא לו ספר, מה הספר הזה? אותו דבר. גם קשה לו. עם פלפולים ודרשות וכל מיני דברים. אז הוא לא התקדם. לא התקדמנו. אז זה טוב, בחור, אם זה גדול, גדול, גדול ענק בישראל כותב את זה. טוב, זה לבחור הישיבה. מצוין, אם זה לציבור הרחב. צריך לראות טוב טוב, שאנחנו לא עושים, לא עושים. אז באמת, כשהוצאנו את בראשית, לפעמים יש ציטוטים מכתבי הרב. אז בעריכה הראשונה היו ציטוטים של פסקאות. אז חתכתי מלא. אמרתי מה, אם אדם יכול לקרוא כתבי הרב, שיקרא כתבי הרב, לא יקרא את הספר הזה, חבל על הזמן. אבל אם הוא קורא את הספר הזה, כי הוא לא יכול לקרוא את כתבי הרב, זה גבוה, לא? שיקרא משפט אחד בהיר מכתבי הרב, שנותן לו אור. אבל אם לא, אז מה עשינו? שיקרא פה פסקה ארוכה, חמש שורות מכתבי הרב, שלא מבין איפה מתחיל השורה, ואיפה זה נגמר המשפט, ולא יודע איפה לקרוא את זה, מה משפט תפל, מה משפט לוואי, מה עיקר, הוא כבר הלך לאיבוד. אז שמה עשינו את זה? מה? הוא מדלג על זה, אז הוא הפסיד. תביא לו משפט קצר, הוא הרוויח. יש לו רעיון. תביא לו ארבעה משפטים ארוכים, יצא בלי כלום. אז מה עדיף? תפסת מועט, תפסת. תפסת מרובה. לא תפסת, תמיד צריך משהו שאפשר, שטוב לציבור. אז ככה אנחנו צריכים לעשות הרבה דברים כאלו, כן.
מה עשו פעם שאנשים היו עובדים ולא...
היה דרשות. העיקר היה דרשן. הרב היה, התפקיד של הרב היה להיות דרשן. דרשן זה המקצוע. היו באים לבית כנסת שבת אחרי צהריים, כל הציבור, כולם. ילדים, נערים, המערי הארצות, זה, והרב היה נותן דרשה. אתה מכיר דרשות שהרב עד יוסף היה נותן מוצאי שבת? ככה זה היה. והיו באים, באים מחנה יהודה, אנשים מהשוק, אנשים מהבוחרים, מגיעים, כולם מבינים. אין אחד שלא מבין, הרב עד יוסף נותן דרשה, שיש בה גם הלכה וגם אגדה, שילוב של הלכה ואגדה, גם האדם הכי פשוט הבין הכל. זה היה את הדבר, הוא ידביר ברור ברור, וזה הרב עד יוסף, היה ענק, לימד דיינים, לימד ראשי ישיבות. אתה שם השיעור שלו שם, שם נותן שיעור מוצאי שבת, הבוחרים, כולם מבינים. כל בעלי הווסטות באים לשם, מבינים מצוין. הוא מסביר טוב, ואיך מביא מחלוקת ראשונים, כולם מבינים אותה. פסק הלכה, כולם מבינים. ודוגמאות מהחיים, שפה בהירה, קצת מוסר, קצת אמונה, כולם מבינים. אותו דבר היה הבן איש חי. הבן איש חי היה נותן דרשות בעיראק. היו באים כולם, ילדים, גברים, נשים בטף, מבינים, כולם מבינים אותו. היה לו גם שיעורים מיוחדים לילדים, הבן איש חי. שיעורים מיוחדים, נותן דרשה לילדים. כולם, כל הילדים מבינים. היום, זה גם חשוב, שאמשיך עם הדבר הזה של הדרשות, דרשנות, אבל היום הנושא של הספר, של הכתיבה, התפתח מאוד. אנשים קוראים יותר. פעם אנשים לא כולם קראו. גם זה היה קר ספרים, ואנשים לא התרגלו לקרוא כל כך. היום יותר נפוץ. אנשים קוראים עיתונים, קוראים ספרים. אז זה ערוץ שחשוב מאוד לפתח אותו. במקביל לערוץ של הדרשה, שהוא גם חשוב מאוד, אבל זה מה שהרב טוען, שצריך לפתח את הערוץ הזה. אבל פעם זה ככה היה בנוי. היה בנוי דרשת הרבה. בבוקר, הרב חיים מוולוז'ין, הוא כותב בהקדמה לספר. כל בוקר, אורחלה מתחיל את הבוקר, הוא היה גדול הדור. חיים מוולוז'ין גדול הדור. אורחלה מתחיל את הבוקר, שיעור פרשת שבוע, יומי, לבלבטים הכי פשוטים, לעגלונים. נהגי מוניות של ימין. שיעור על הבוקר, פרשת שבוע, נהגי מוניות. באים כולם, קורא להם את הפסוקית עם רשי, מסביר איזה רעיון יפה, טעם טוב, איזה לקח, הלאה. כל יום, רבע שעה סביבה. הוא הגדול הדור. לא השקיע בזה כל יום, לא הפסיד את השיעור הזה אף פעם. כי צריך לציבור הערכה. מה תשאיר אותם מופקרים, בלי כלום? את הנהגי מוניות? אז היום יש קלטות, יש דיסקים, אותו דבר. יש מאמרים, ספרות, נגישה, קריאה. וגם דרשנות, צריך גם דרשנות. לא להשאיר את הציבור הרחב עבוד. לא בהלכה ולא באמונה. ובתנך אותו דבר.
הרב, זה מסוכן, אנחנו רואים את זה, יש ניסיונות שלא מוצלחים כל כך.
אני לא מדבר על לעשות איזה שטחי ולא להוריד את הרפורמה. בהיר, מובן, אנשים קוראים את זה. אנשים מבינים. אמר לי הרב יגאל, כשהוא היה, או לפני כמה שנים, אמר לי, יש, עכשיו זה קצת פחות חזק, יש את הדפים אלו של מכון מהיר. פרשת שבוע. זאת אומרת, היה תקופה שהוא התפלל קבוע בכנסת של בעלי בתים, באיזה יישוב. לפני כמה שנים, הרבה שנת שבתון, והוא היה למד במרכז שפירה, שם למד בישיבה. אמר, התפללתי שם, שחרית מנחה. אתה רואה את הבעלי בתים, לוקחים את הדף של מכון מאיר, מה הם קוראים? את המאמר של הרב אבינר מאחורה. כולם קוראים את מה שהרב אבינר כתב מאחורה. כותב, הוא לא, הוא כותב פשוט. כולם קוראים את זה. רעיונות פשוטים, ברורים, כולם קוראים. הוא גאון עולם. הוא לקח על עצמו משימה, לכתוב לציבור הרחב. הוא יכול לכתוב לבחורי ישיבות, הוא לא רוצה. הוא כותב לציבור הרחב, בכוונה. שפה פשוטה, בהירה, ציבור הרחב. גם הלכה, אותו דבר. יש לו ספרי הלכה כאלו, פשוטים מאוד. עם כלבי. כשהוא היה רב של אבי, עוד הוא פרסם את זה. ספר הלכה, כל ילד יכול לקרוא אותו. כל ילד. אבל כולם יכולים לקרוא אותו. פשוט. זה מאוד מאוד חשוב. אוכלוסיות שלמות קוראות למדות את זה. אותו דבר באמונה, באגדה, בהכל. אז או דרשנות או ספרות. או שניהם. זה גם שניהם. טוב, בהצלחה, בשורות טובות.